אנחנו נלמד קצת על נושא של פרשת תזריע, ונראה את הנושא של פרשת תזריע, איך הוא קשור למושג וענייני גאולה ומשיח. כי בכלל צריך לקשר כל דבר לענייני גאולה ומשיח, ובמיוחד כשלומדים את השיחה בליל כ"ח ניסן, שזה היום הידוע שהרבי הטיל את העבודה של הבאת הגאולה על כל אחד ואחד. הרבי אז אמר לכל אחד מהדור, עשו ככל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו. אז ודאי שצריך לראות, לקשר כל עניין בענייני גאולה ומשיח, כי הרי הרבי אמר שהדרך הישרה להביא את המשיח זה על ידי שלומדים את ענייני משיח וגאולה בתורה. אז הפרשה שלנו, פרשת תזריע ומצורע, שאנחנו השנה קוראים את שתי הפרשיות כאחד, פרשיות מחוברות, אז שתי הפרשיות הללו מדברים כולם על הגאולה, מדברים כולם על משיח. וזה אנחנו נראה איפה נמצא משיח בפרשת השבוע. הגמרא במסכת סנהדרין יש סוגיה ארוכה שמדברת על משיח, מתארת את משיח, מדברת מה השם של משיח וכולי וכולי. אחד הדברים בגמרא כתוב שם כך, שנשאלה שאלה בבית המדרש, מה שמו של משיח? ואז כתוב שם שרבנן אמרי, חכמים אמרו, חברה דבי רבי שמו, דהיינו קוראים למשיח מצורע של בית רבי. זה הלשון בגמרא. מה הקשר בין העניין הזה של מצורע למשיח? אז הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב אצל הנביא ישעיהו. נביא ישעיהו בפרק נון ג' כותב, אכן חוליינו נשא ומחובינו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוקים ומעונה. זה הנביא ישעיהו אומר מה קורה בנון ג', בפרק נון ג' הוא כותב את זה. כותב שחוליינו נשא ומחובינו סבלה. זה התיאור על משיח. זאת אומרת שרואים שמשיח נקרא בפסוק הזה נגוע. נגוע זה מלשון נגע. מצורע. זה שמשיח נקרא מצורע בגמרא, זה מתאים לנבואה של ישעיהו. טוב, אבל זה רק, כמו שאומרים, קראנו את דברי הגמרא, אבל זה לא הסביר לנו את העניין, מה פתאום לכנות את משיח בעניין כזה של נגוע, ולמה העניין הזה של חוליינו נשא ומחובינו סבלם, זה שמשיח סובל את החולאים ואת הסבל, למה זה קשור דווקא לעניין של צרת לקרוא לו מצורע? כדי להבין את זה אומר הרבי, צריך לראות מה כתוב בלקוטי תורה. ויש לקוטי תורה, את המאמרים של לקוטי תורה על פרשת השבוע, על פרשת מצורע ועל פרשת תזריע. שם אדמו"ר הזקן מתייחס לפסוק שכתוב בתחילת פרשת תזריע. כשהתורה מתחילה לדבר על הנגעים, הלשון בתורה זה כך, אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרת והובא אל הכהן. זה הלשון של הפסוק. אומר אדמו"ר הזקן ככה, ידוע שבעם ישראל יש שמות וכינויים שונים, פעם זה אדם, פעם זה איש, פעם זה גבר ופעם זה אנוש. כל ביטוי יש לו משמעות. כל ביטוי מדורג לרמה אחרת של על מי מדובר. יש ביום יום פתגם ארוך ומעניין שמסביר מה ההבדלים ביניהם וכולי. מה שברור שהכינוי המעולה ביותר זה אדם. אדם זה מלשון אדמה, אדמה לעליון. הכינוי אדם זה הכינוי הכי מעולה ומשובח. ופה שואל אדמו"ר הזקן שאלה. כתוב בפסוק על אדם שיש באור בשרו נגע צרת, אדם שיש בו בשרו נגע צרת, זה לכאורה מראה על אדם, כפי שלומדים בפשוטו של מקרא ולומדים ברמב״ם ולומדים במפרשי התורה, שמי מקבל צרת? אדם שחטא, אדם שדיבר לשון הרע. היה לנו את זה היום בשיעור רש"י, שרש"י הסביר למה בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, הוא הבדיל בין האנשים בלשון הרע, לכן הוא יהיה מובדל ובודד. אז אדם כזה שהוא חטא ודיבר לשון הרע ולכן קיבל צרעת, אז היה מתאים לקרוא לו, לא בכינוי המעולה אדם, היה מתאים לקרוא לו אנוש. מצורע קוראים לו בהמשך, אבל אתה מתחיל להגיד אדם כי אנוש כי יהיה, מקסימום גבר, איש, אבל אדם, הכינוי המעולה ביותר אתה נותן למי שעונה אדמו הזקן, שלכן חייבים, כך אומר בלקוטי תורה, לכן חייבים לומר שהפסוק הוא לא כפשוטו. לא מדובר כאן על אדם שהוא ברמה נמוכה ביותר וגרוע ביותר, להפך, הוא אדם. אדם זה שם מאוד מאוד חשוב, נכון? אדם זה שם מאוד מאוד מעולה. כן? שיא המעלה. ולכן, אם יש לו חיסרון לאדם הזה, איפה החיסרון בא לידי ביטוי? באור בשרו, באור החיצוני. זה אומר שבפנימיות שלו הוא מושלם, אין לו שום חיסרון, אין לו שום בעיה, הוא הכל נקי לגמרי. אבל באור בשרו, בסוף של הלבושים שלו, בחלק התחתון ביותר, הוא כבר גמר את כל הבירורים, הוא כבר מתוקן, נשאר לו שם קצת פסולת ממש בחלק חיצוני, אז צריך לטפל גם בזה. ככה מסביר אדמו הזקן בלקוטי תורה. והוא מסיים שם דבר מעניין, הוא אומר שלמה המצווה הזו של נגעים לא קיים היום. לומדים את החיטת, ומי שלומד מאוד מתקשה להבין מה הפירוש רק אדמדם, עמוק מאוד בשרו, לא עמוק, פסר, כל הפרטים הללו. אז כל הפרטים הללו הם פרטים לא מוכרים לנו. למה הם לא מוכרים לנו? אומר אדמו"ר הזקן, אינו נהוג בזמננו אחר החורבן. אחרי חורבן הבית אין נגעים. למה? ראש אומר שמות ביטוי, זה אינו בנמצא אצלנו. כי היום, ככה הוא אומר, גם מישהו צדיק וטוב, אז הרע אצלו לא רק בחיצוניות ובפסולת, הרע נמצא גם בפנים. מתי היה רלוונטי המושג הזה של נגעים? כשהאדם היה בכזו רמה שהפנימיות שלו מתוקנת, ואם יש חיסרון זה רק בסוף לבושיו, אז שייך נגעים. אבל אם גם הפנימיות לא, אז הנגעים נמצאים מבפנים, לכן לא רואים אותם בחוץ. לכן אין היום מדיני צרת שיש בתורה. עד פה זה הסבר על מה ש... עד פה זה מה שאדמו"ר הזקן מסביר לפנימיות העניין בלקוטי תורה של פרשת השבוע. על פי ההקדמה הזו אומר הרבי, עכשיו נבין את השאלה ששאלנו קודם, למה קוראים למשיח בכינוי מצורע? למה קוראים לו מצורע? כי רוצים להראות שהוא אדם שהוא שלם בתכלית. כן? איך כתוב הלשון בישעיהו נון ב' פרק אחד קודם? אז אומר הנביא ישעיהו, מה קורה בנון ב', הוא אומר, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבוה מאוד, מגיע לשיא השיאים והמעלות, ולכן מיד אחר כך בפרק הבא, בפרק נון ג', הוא אומר, הנה מחובנו סבלם, זהו אדם, הוא בשיא השיאים של השלימות שלו. אם יש לו את הנגוע, זה כי הוא בא לברר את סוף לבושיו של הדור, הוא בא לתאר את השלבים האחרונים של הדור. ככה אפשר להסביר את העניין. נגוע זה הולך על הדור, כי הוא איש כללי. רואים עליו את הנגעים,
זה
בגלל הדור, כי הוא איש כללי שקשור לדור. עכשיו הרב אומר יותר בעומק, שבכלל גלות, למה הקדוש ברוך הוא מביא גלות? כדי לברר את מה שאת עם ישראל, זה הרי המטרה בגלות. בעקבתא דמשיחא, מה זה עקבתא דמשיחא? סוף סוף הגלות. למה קוראים לזה עקבתא דמשיחא? כי עכשיו באים לברר את הסוף, את סוף הלבושים. מי עושה את הבירורים האלה של סוף הגלות? משיח. לכן קוראים לו מצורע, כי הוא בא לתקן את סוף הבירורים. זה ככה, כמו שאומרים, זה הפירוש זה לא פשט, זה פנימיות העניין, אבל על פי מה שכתוב בלקוטי תורה, אנחנו בעצם כרגע הסברנו את הגמרא. למה הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שמשיח נקרא מצורע? על פי דברי אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה, הדבר הזה יהיה מובן. זה אומר, אבל זה לא מספיק. הביור הזה עדיין חסר לו קצת הבנה. למה? ידוע ששם, כך הרבי מביא בעריכות בהרבה מקומות, ויש על זה במיוחד באגרות קודש חלק א' של הרבי, מודפס שם תשובה מאוד מעניינת שהרבי ענה עוד לפני הנשיאות למישהו ששאל אותו בנושא שמות, מה המשמעות של שם. יש ממש עריכות מעניינת ומרתקת לקרוא את זה, שהרבי מסביר ששם זה לא דבר סתמי. שם זה מבטא את התוכן של האדם שקוראים לו באותו שם. אומר הרבי, נכון שמשיח כתוב עליו בישעיהו שהוא מחולל מפשעינו, כן? הוא מנוגה, כך כתוב בפסוק, אבל זה משיח? זה עניינו העיקרי של משיח, שהוא בא לברר את העוונות של עם ישראל? זה משיח? אם מישהו ישאל, מה ידוע לך על משיח? מה עניינו של משיח? אז התשובה תהיה, משיח בא לסבול בשביל עם ישראל? לא זה, לא זה משיח. משיח בא לגאול את עם ישראל, זה עניינו של משיח. ומה השם של משיח? שואלים אותך, מצורע. כן? לך אמרנו, והסברנו. אמרנו, אבל אם שם בא לבטא את המהות של הבן אדם, לכאורה זה לא המהות שלו. נכון שהוא גם פועל לתאר את עוונותיהם של ישראל ולוקח על עצמו, אבל עד כדי כך שזה יהיה הכינוי שלו? עדיף שתמצא לו שם הרבה יותר חיובי, שמבטא את הפעולה החיובית שלו, שמביא את הגאולה, ולא את הפעולה השלילית שקורית פה, שזה הסבל שלו. לכן חייב, יש בגמרא שם גם את זה, אבל אנחנו מדברים כרגע על... לכן חייבים לומר שיש בנגע גם רמז על הדבר החיובי של משיח. בכינוי מצורע יש לא רק כמו שהסברנו קודם את הצד השלילי שהוא כרגע בא לנקות את עוונותיהם של ישראל, אלא דווקא הדבר החיובי, הגאולה שמשיח יביא, גם זה מרומז בשם מצורע.
עוד מרצה, אתה מרצה,
עוד מעט תהיה תוסף. מה שלך, אנחנו כרגע רואים את דברי אלוקים חיים של הרבי. אומר הרבי ככה, לכן כדי לראות שיש כאן גם עניין חיובי בעניין הזה של מצורע, אומר הרבי, נראה דבר מעניין. יש מדרש על איכה. איכה זה הספר של הקינות על החורבן. אז האיכה מביא ככה, יש פסוק שבדיוק קראנו את זה היום בשיעור חיטת, מה כתוב שם? והצרוע שבו הנגע בגדיו יהיו פרומים, כן? אומר המדרש ככה, והצרוע, מי זה הצרוע? זה בית המקדש. אשר בו הנגע, מה זה נקרא יש בו נגע? יש בו עבודת כוכבים, עבודה זרה, זה זמן החורבן. בגדיו יהיו פרומים, זה בגדי הכהונה שהם פרומים. וככה הלאה ממשיך שם המדרש. ניקח את ההתחלה של המדרש, זה הצרוע, מי זה הצרוע? זה בית המקדש, ככה אומר המדרש, כן? אם היה מוסיף המדרש מילה אחת, והצרוע זה בית המקדש שנחרב. אם היה מוסיף את המילה הזו שנחרב, הייתי אומר, מתי קוראים לבית המקדש צרוע? בחורבן, בחורבנו. אבל לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר, והצרוע זה בית המקדש, נקודה. בית המקדש, גם בבניינו, איך קוראים לו? צרוע. ככה המדרש אומר. זה מתחיל משהו כאן להתחבר למה שאמרנו. איך נקרא משיח? מצורע. מה קורה פה? למה לוקחים את משיח ואת בית המקדש ומכנים אותם בכינויים כאלה שכל אחד, אם היו מכנים אותו, אתה מצורע ואתה צרוע, הוא היה מאוד נפגע מזה, ופה דווקא את הכינוי הזה מדביקים למקום הקדוש ביותר ולאדם הקדוש ביותר, איך זה מסתדר? לכן אומר הרבי, חייבים להגיד שיש בזה כן עניין עמוק וחיובי. מה זה? מביא הרבי, בוא נראה, נחזור לליקוטי תורה שהבאנו קודם. קודם הבאנו רק נקודה אחת מליקוטי תורה, ועל פי זה הסברנו מה שהסברנו קודם, נראה עוד נקודה שכתובה שם בליקוטי תורה על פרשת השבוע. אומר שם אדמו"ר הזקן ככה, נגעים, תדע לך שנגע זה דבר, הלשון הוא נגעים דברים גבוהים הן. נגע זה דבר מאוד גבוה. כתוב בחסידות שנגע זה אותיות עונג. נגע זה דבר מאוד גבוה. עד שהכהן לא קורא לו זה תמה, מה זה? אומר, לא סתם תאור, אורות עליונים. דינה קשיה דקדושה. זה דינים קשים של קדושה. מה זה נקרא דינים קשים של קדושה? דין, בדרך כלל זה גבוהות. נוסיף עוד משפט שאומר אדמו"ר הזקן, למה מביאים את הנגע לכהן? כי כהן הוא איש חסד, והכהן יכול להמתיק את הגבורות, להמתיק את הדינים. ברגע שהכהן אומר את האור, אז הוא ממתיק את הגבורה. מה יוצא עם זה? מה יוצא מזה? שתיקח את הנגע לפני שהכהן יגיד תמה. קח את הנגע כפי שהוא. מה זה? זה חיובי או שלילי?
לא נכון.
חיובי או שלילי?
שלילי.
אז למה צריך שהכהן יגיד את המה? זה שלילי כבר. איך הכהן יכול להגיד את האור בכלל? זה אורות עליונים. זה אורות גבוהים ביותר. רק מה? לא תמיד העולם יהיה כלי להכיל את העוצמה שבזה. יכול להיות מצב שזה יהפוך להיות... תן לי לכם דוגמה. גשם. זה דבר חיובי או שלילי? חיובי מאוד, אבל אם יורד גשם בעוצמה מאוד מאוד חזקה שהמקבלים לא כלים לעוצמה הזו, אז נהיה מזה גבורה וצמצום ומניעת השפע ולהפך. איפה כתוב ב-18, איפה מבקשים, איפה משבחים את הקדוש ברוך הוא על גשם, באיזה ברכה? בברכנו אנחנו מבקשים את הגשם. איפה משבחים אותו על הגשם?
בהתחלה.
אתה גיבור לעולם השם. חיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. אתה גיבור בגבורה שלו. במה בא לידי ביטוי הגבורה שלו? במוריד הגשם. אז גשם בגמרא זה נקרא גבורות גשמים קוראים לזה. אז מה אתה רואה מפה שגבורה... במקורה העליון זה דבר מאוד נעלה וחיובי, יכול להיות שזה ירד למטה עד שזה ישתלשל פה לעולם הזה, עד שהעולם יקבל את זה. אם זה לא ירד בדרך הנכונה ובצורה הטובה, מה יצא מזה? יצא מזה עניינים של שלילה ודבר לא טוב, אבל במהות שלו זה דבר מאוד מאוד חיובי. אותו דבר גם כן בנגעים. נגע זה אורות, לא סתם אורות של קדושה, אורות עליונים. בקדושה עצמו זה אורות עליונים ביותר. רק מה? לפעמים יכול להעליל להיות מצב שזה לא ירד נכון. דוגמה לכך, אם זה התגלה פה בעולם הזה בצורה של טוב גלוי, זה הפך להיות עונג. זה כשהכהן מתערב בשטח והכהן אומר טהור. רגע שהכהן אומר טהור, אז הנגע הזה הפך להיות טהור והכל בסדר. אבל אם היה חסר פה את באותיות של עבודת השם, כתוב בחסידות שזה נגע זה רצו. רצו זה תשוקה ואהבה והתרוממות. זה דבר נעלה מאוד. אבל לא תמיד התוצאה היא טובה. בני אהרון היה להם רצו וימותו. מה קרה? היה להם עונג רב ועלייה גבוהה, אבל זה לא ירד למטה. אם יש שוב יורד למטה, רצו אם שוב, אז זה מושלם. זאת אומרת שהעונג, הנגע שהוא עונג, הנגע הוא רצו. כדי שהוא באמת יהיה טוב צריך גם שהוא יהיה שוב, שזה יחזור חזרה. האורות הגבוהים הם גם לפני שהכהן ראה את זה בכלל. איך האורות האלה ירדו למטה, איך הם התחברו פה לעולם הזה, הכהן בכוחו להפוך את זה לתאור, זאת אומרת שגם העולם הזה הגשמי יקבל את זה בצורה מתוקה וטובה. כשיש מצב הוא רואה שזה כאלה אורות גבוהים ומדי גבוהים, והוא רואה שהסביבה לא מסוגלת לקבל, אז אין לברירה, הוא אומר אתה לא כלי לזה, זה יישאר ברגע זה, בשלב זה, זה יישאר מנותק ונעלה, אתה לא יכול כרגע לקבל את זה.
מה, מרים שבוע קיבלה אורות גבוהים?
מה אתה מתפלא?
לא, אני שואל.
רואים למשל רמז נוסף על הנושא הזה, שככה צריך באמת להתייחס לנושא של נגע וצרת בכלל בצורה אחרת. רואים את אור החיים הקדוש. תקלו את אחרת על כל העניין. אולי לפני אור החיים נראה עוד דבר מעניין. אנחנו קוראים פרשת תזריע, ומחובר לזה פרשת מצורע. אם תסתכלו למשל ברמב״ם כמדומני, הוא מביא את השמות של פרשיות התורה. כשהוא מביא את השמות של פרשיות התורה, אז כשמגיע לפרשת מצורע, איך קורא הרמב״ם לפרשה? פרשת זאת תהיה. כי זה הרי המילים הראשונות של הפרשה, כתוב זאת תהיה תורת המצורע, זה שיעור חיטה של מחר, תראו את זה, זאת תהיה תורת המצורע ביום תוארתו, נובע לכהן. אז פעם, בדורות קודמים, קראו לזה פרשת זאת תהיה. למה? ברמב״ם למשל, שהוא מביא את שמות כל הפרשיות לפי סדרה. אחר כך, יותר מאוחר, אנחנו רואים שבכל המקומות קוראים לפרשת מצורע. תגיד למישהו, פרשת זאת תהיה, הוא לא ידע על איזה פרשה מדובר. מה הסיבה על פי פשט שקראו לזה פעם פרשת זאת תהיה? כי לא רצו להגיד את המילה מצורע. זה בכל אופן מילה לא נעימה, להגיד פרשת מצורע. פרשת זאת תהיה, להשתמש בשפה נקייה. כן, בשביל כבוד הביטוי. אז אם כך, למה לא נשאר הביטוי הזה גם עד היום? למה היום הדבר הזה נקרא פרשת מצורע? אומר הרבי דבר מעניין. אחרי שאנחנו מבינים שצרת ומצורע זה דבר חיובי ונעלה ביותר, אז יהיה מובן. בדורות קודמים, שהיו רחוקים מזמן הגאולה, אז אמרו, אתה יודע מתי יתגלה האמת שבצרת? זאת תהיה. כמו שאומרים, עוד חזון למועד. זה יגיע, עוד יגיע הזמן ויהיה הגילוי של העניין. ככל שמתקרבים לזמן הגאולה, אפשר כבר לכנות את זה בשמו ולהגיד מצורע, כי אנחנו נראה איך שהמילה מצורע היא מילה חיובית, היא מילה בתורה, היא מילה שהיא מבטאת את האמת שבדבר. כי הרי ברגע שמתגלה אצל המצורע שהוא טהור, הוא לא מתבייש בצרת שלו, לא איפה זה טהור. הוא אומר, חבר'ה, הכל בסדר, זה טהור. מה זאת אומרת מתגלה שבעצם מה שהיה לו זה אורות עליונים ורואים את זה? כשאנחנו עומדים כבר ממש קרוב לזמן של הגאולה, אנחנו עומדים קרוב לזמן של גילוי משיח, אז העניין הזה של התארה עומדת להיות בצורה גלויה, לכן קוראים לה פרשה, פרשת מצורע. כשמסתכלים באור החיים הקדוש, שידוע שהוא היה ניצוץ משיח, כפי שהוא אומר על עצמו, בספר, אילו היה בעל שם טוב נפגש עם אור החיים הקדוש, אז כבר הייתה נהיית הגאולה כפשוטו למטה מעשרה טפחים, ולכן נהיה כזה מניעה ועיכוב על המפגש הזה. אבל אור החיים הקדוש בעצמו ידוע שהוא אמר על עצמו שהוא משיח, ככה הוא כותב במפורש בספרו, בפירושו על התורה, באחד המקומות הוא כותב משיח השם שמו חיים, כשמו ככה הוא כותב על עצמו. על כל פנים הוא מביא בפרשת מצורע רמזים גדולים שזה קשור לגאולה ולמשיח, כל הנושא של מצורע. והוא מביא שלמה כאשר מתארים את המצורע, נראה באיזה אופן המצורע מתאר את עצמו, מה הוא צריך להביא כקורבן. הפסוק אומר, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. זה הלשון של הפסוק. אומר האור החיים ככה, הם בית משיחים, ונקרא ציפור כי כן התקנו נשמות העליונות. כידוע נשמות עליונות קוראים להן ציפור, כאן ציפור, כן ציפור. ועוד מצינו שהתקנה הגואל לציפור. מצאנו אומר שהגואל נקרא ציפור. איפה רואים שהגואל נקרא ציפור? הוא מביא מהזוהר, וזה לך לשון הזוהר בפרשת בלק, הוא אומר שם בדרך משל בזוהר, הוא מערתה, מאותה מאורה, מערה, יסגי חד אוף הרב רבעילה, יתרומם אוף אחד גבוה, מרומם, דישלוט באלמה, שהוא ישלוט על העולם, ולי יתייב מלכותה, והוא יהיה המלך. זה מרומז על משיח, קוראים לו ציפור. ומצינו, אומר הרוח חיים הקדוש, שאמרו זיכרונם לברכה, ששני משיחי ישראל הם משיח בן אפרים ומשיח בן דוד. ובתחילה יתגלה משיח בן אפרים וימות, ואחר כך יתגלה משיח בן דוד. וכנגד בית אלו אמר ולקח למתאר בית ציפורים חיות תאורות, כל אלו הכינויים הם מעלות הקדושה כידוע ליהודי דת. רואים במפורש שאומר, וגם הוא אומר למה, מה בדיוק עושים עם הציפורים, אחת שולחים ואחת שוחטים, הציפור השחוטה אומר זה משיח בן אפרים, הציפור השנייה שזה משיח בן דוד זה שילח אותו, ועל זה אומר הזוהר שהוא יבוא היום והוא יחזור חזרה ויתגלה, באריכות גדולה הוא מתאר. אז רואים שגם האור החיים הולך באותו דרך להסביר שכל הנושא הזה של המצורע והצרת זה בעצם דבר מאוד נעלה וחיובי, זה דבר מאוד קדוש ועליון, זה לא עניין שלילי. וזה אם כך יסביר לנו למה הגמרא אומרת מי זה משיח מצורע של בית רבי. למה מצורע? למה בית המקדש נקרא מצורע? כי מתי שנצא מכל המדידות והגבלות, שיהיה הכל גבורה בקדושה, קדושה בהתגברות, התגברות של הקדושה בלי מעצורים. גבורה זה גם מלשון התגברות, שמתגברים על הכל. הקדושה מתפרסת בלי שום מעצורים, זה יהיה בזמן הגאולה, ולכן קוראים לו מצורע, לכן קוראים לזה צרה. זה משיח בן דוד הוא אחד. זה הנקודה של השם המיוחד של משיח שהבאנו כאן. מה? והרבי מוסיף כאן שהאמת שבאותו מקום בגמרא, שהגמרא שואלת מה שמו של משיח, הוא מופיע שם ששאלו מה שמו והופיע כמה שמות. יש שם אחד אומר מנחם שמו, קבוצה אחרת אמרה שילו שמו, קבוצה אחרת אמרה אינון שמו, וקבוצה אחרונה אמרה חנינה שמו. שבדרך אגב זה מעניין שהראשי תיבות של שלוש, של ארבעת הקבוצות הללו זה משיח, מנחם, שילו, אינון וחנינה. עכשיו בן דוד זה מאיזה שבט הוא יבוא, מאיזה... עכשיו זה כתוב בגמרא מצורע שמו. יש הבדל גדול בין הלשון מצורע שמו לבין מנחם, שילו, אינון וחנינה. מה ההבדל? בדיוק. ארבעת השמות האחרים זה שמות בני אדם, יקראו לו כך, השם שלו יהיה כזה או כזה או כזה. כשאומרים מצורע שמו מתכוונים לעניין שהוא יהיה, העניין שלו יהיה כזה, עניין של, של, של מצורע. וזה המיוחד שיש בכינוי הזה, שהוא מבקש את הרעיון שהסברנו קודם להריכות. יש לנו גם את היום הולדת של